שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת מכות באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים באמצע העמוד הקודם. בתחילת השיעור הקודם דיברנו על הפטור ממלכות בלאו הניתק לעשה. ראינו מחלוקת בסיסית מתי הפטור הזה שייך, האם בלא קימו או בביטלו, עוד רגע נסביר מה הכוונה. היום נראה בעיקר שני דברים, נדבר על השורש של אותה מחלוקת ונראה לזה שני יישומים. קודם כל נזכיר מה זה לאו הניתק לעשה ומה הייתה המחלוקת. אז לאו הניתק לעשה זה איסור כזה שכשהוא עובר עליו פתאום הופיע לו עשה חדש שלא היה לפני זה. למשל יש איסור לא תגזול, רק אם הוא עבר על האיסור הזה וגזל, עכשיו יש לו מצוות עשה להשיב את הגזלה. אז בלאו כזה שיש לו עשה שבא לתקן אותו, לא לוקים על הלאו. אבל כאמור יש בזה מחלוקת בסיסית מתי בדיוק לא לוקים. ראינו את המחלוקת לא לפי הגרסה שלנו, אלא לפי הגרסה של רבנו חננאל ועוד ראשונים, שלפי רבי יוחנן הוא פטור ממלכות רק אם בפועל הוא קיים את העשה, כלומר למשל במקרה של גזל רק אם בפועל הוא באמת השיב את הגזלה, אחרת הוא כן ילקה. לעומת זאת, לפי ריש לקיש, גם אם בפועל הוא עוד לא קיים את העשה, עצם זה שיש לו את אפשרות לקיים את העשה, זה עצמו פותר אותו מהמלכות. מתי גם לפי ריש לקיש הוא ילקה? רק אם הוא ביטל בידיים את האפשרות שלו לקיים את העשה. בדוגמה שלנו, למרות שעוד מעט נראה שזאת לא דוגמה טובה, אם הוא לקח את מה שהוא גזל ושרף את זה, כך שעכשיו כבר אין לו אפשרות להשיב את הגזלה, ממילא עכשיו גם לפי ריש לקיש הוא ילקה. עכשיו, כשתיארנו את המחלוקת אתמול, תיארנו אותה כמחלוקת בדיני לאו הניתק לעשה, שלפי רבי יוחנן הוא פטור רק אם הוא קיים את העשה בפועל, ולפי ריש לקיש מספיק הפוטנציאל לתקן. התיאור הזה אולי נכון מבחינה מעשית, אבל אומרת הגמרא שלא זאת הסיבה של ריש לקיש. אלא מסבירה הגמרא שבעצם גם לפי ריש לקיש, כמו לפי רבי יוחנן, עקרונית, אם הוא לא קיים את העשה מיד, הוא אמור ללקוט. אלא למה בכל זאת לפי ריש לקיש הוא לא לוקה, אלא אם כן הוא ביטל את העשה בידיים? אומרת הגמרא כי יש כאן בעיה בהתראה, והבעיה היא שזה התראת ספק. כלומר, הרי בשביל לחייב מישהו במלכות, צריך שכשהוא עבר על החטא, היו עדים שיתרו בו שאם הוא יעשה את זה, הוא יתחייב מלכות. אבל הרי למשל, במקרה של הגזלה, כשהוא גזל, העדים שראו אותו גזל, לא ידעו האם הוא ישיב את הגזלה מאוחר יותר או לא. אז בעצם כשהם יתרו בו, הם לא ידעו האם באמת הוא יתחייב מלכות. ממילא זאת התראת ספק, ואי אפשר לחייב אליה זה לפי ריש לקיש. לעומת זאת, רבי יוחנן אומר שהתראת ספק נחשבת התראה ואפשר לחייב אותה. אז בעצם המחלוקת כאן היא בכלל לא מחלוקת בגדר שלאו הניתק לעשה, אלא מחלוקת האם התראת ספק נחשבת התראה. לפי רבי יוחנן היא נחשבת התראה, לפי ריש לקיש היא לא נחשבת התראה. אז כיוון שזאת המחלוקת, עכשיו עד השליש התחתון של עמוד א' נדבר על המחלוקת הזאת, ועל מחלוקת נוספת שיש בה דעות הפוכות, האם לוקים עליו שאין בו מעשה. אז נזכיר שוב את הדעות, בהתראת ספק רבי יוחנן מחייב ריש לקיש פותר, בלאו שאין בו מעשה, ריש לקיש מחייב ורבי יוחנן פותר. אז דבר ראשון, לגבי התראת ספק, הגמרא מביאה מקור ששם רואים את המחלוקת שלהם במפורש, וזה בברייתא שמדברת על אדם שנשבע שמתישהו ביום הזה הוא יאכל את הכיכר לחם הזאת ועוברות כמה שעות והוא לא אוכל את הכיכר, ובאים אליו עדים ומטרים בו שידע שאם הוא לא יאכל את הכיכר אז הוא יתחייב מלכות, ובכל זאת עובר כל היום והוא לא אוכל, גם לפי רבי יוחנן וגם לפי ריש לקיש הוא לא לוקה. למה הוא לא לוקה? אז רבי יוחנן לפי שיטתו אומר שהוא לא לוקה כי זה לאו שאין בו מעשה, כי הרי הוא לא עשה משהו, הוא פשוט נמנע מעשייה, כלומר הוא לא אכל את הכיכר. לעומת זאת ריש לקיש לפי שיטתו אומר שזאת לא סיבה, כי הרי לדעתו לוקים עליו שאין בו מעשה, אלא הוא לא לוקה כי זאת הייתה התראת ספק, כי הרי כשהם את רובו הם לא ידעו האם באמת אולי בהמשך היום הוא כן יאכל את הכיכר, וזה לא סביר שהם יצליחו להתראות בו בדיוק את הזמן שנשאר עד סוף היום שלוקח לאכול כיכר לחם. לכן לפי ריש לקיש הוא לא לוקה. אז זה מקור שבו רואים במפורש את המחלוקת שלהם, ועכשיו בשורה החמישית בעמוד א', הגמרא מביאה את המקור למחלוקת שלהם. אומרת הגמרא ששניהם דיקו את הדעות שלהם מתוך אותה ברייתא של רבי יהודה. רבי יהודה אמר שלא לוקים מלכות על האיסור שלא תותירו ממנו עד בוקר, כלומר מי שמשאיר בבשר הפסח עד הבוקר ולא אוכל אותו, כיוון שזה לא וניתק לעשה, כי כתוב והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. עכשיו ממילא אפשר לדייק שלפי רבי יהודה בברייתא הזאת, אם זה לא היה לאו הניתק לעשה, אז כן היו לוקים על הלאו הזה. והרי בלאו הזה לכאורה יש עוד שתי סיבות לומר שהוא לא ילקה, זה גם לאו שאין בו מעשה, כי הרי הוא פשוט לא אוכל, וזה גם התראת ספק, כמו במקרה של הכיכר לחם, כי הרי הם לא יודעים האם הוא יאכל את זה עד הבוקר או לא, ובכל זאת לפי רבי יהודה, לולי זה היה לאו הניתק לעשה, הוא כן היה אמור ללקוט עליו, אלא מכאן שלפי רבי יהודה באמת לוקים על התראת ספק, ולוקים עליו שאין בו מעשה. אז זה הדיוק שבפשטות היינו אומרים, אבל רבי יוחנן וריש לקיש כמובן לא סוברים את שני הדברים האלו, אלא כל אחד מדייק מכאן רק את הדין שלו. כלומר, רבי יוחנן מדייק מכאן שלהתראת ספק לוקים, וריש לקיש מדייק מכאן שלוקים על אף שאין בו מעשה. עכשיו שואלת הגמרא, איך כל אחד יכול לדייק רק את הדין שלו? הרי בשביל שרבי יהודה יחייב פה ממלכות, הוא צריך לומר את שני הדינים, גם שלוקים על התראת ספק, וגם שלוקים על אף שאין בו מעשה. מסבירה הגמרא, באמת כל אחד לומד מהברייתא הזאת רק את הדין שלו, מרבי יהודה, ואילו בדין השני שעליו הוא חולק, את זה הוא למד ממקור אחר, ששם רבי יהודה אומר להפך. כלומר, ריש לקיש לומד מהברייתא הזאת שלפי רבי יהודה לוקים עליו שאין בו מעשה, ואילו את הדין שהתראת ספק אינה התראה הוא באמת לא לומד מהברייתא הזאת, כי הרי לפי הברייתא הזאת היא כן התראה, אלא הוא לומד את זה מברייתא אחרת של רבי יהודה, שם רבי יהודה אומר שהתראת ספק אינה התראה. על מה הוא מדבר שם? על אדם שיקה בזה אחר זה שני אנשים שאחד מהם הוא בוודאי אביו, ואומר שם רבי יהודה שהוא לא לוקה ומבין ריש לקיש כי כל אחד מהם זה רק ספק אביו והתראת ספק אינה התראה. זה לפי ריש לקיש. רבי יוחנן גם הוא עושה דבר דומה, גם הוא לומד מהברייתא הראשונה של רבי יהודה רק דין אחד, כלומר שלוקים גם על התראת ספק, ואילו את הדין השני שלוקים עליו שאין בו מעשה, את זה הוא לא לומד מהברייתא הזאת, אלא הוא לומד את זה מברייתא אחרת, שם רבי יהודה לא אמר את דעת עצמו אלא דעת רבו רבי יוסי הגלילי שלא לוקים עליו שאין בו מעשה. אז שוב, כל אחד לומד את הדין שלו מהברייתא הראשונה של רבי יהודה לגבי נותר, אבל את הדין השני, שבו הוא לא מסכים ממה שיוצא מרבי יהודה מאותה ברייתא, הוא לומד מברייתא אחרת של רבי יהודה. עכשיו, לכאורה יוצא שבשני הדינים רבי יהודה סותר את עצמו. עונה הגמרא, לגבי הדין של התראת ספק, פשוט נאמר שזה תרי תנאי אליבא דרבי יהודה, כלומר שיש מחלוקת מה רבי יהודה אמר. ולגבי הסתירה, לגבי לאו שאין בו מעשה, כמו שאמרנו, גם רבי יוחנן יסכים שבאמת רבי יהודה עצמו סובר שכן לוקים. ומה שרבי יהודה אמר בברייתא השנייה שלא לוקים, את זה הוא אמר בשם רבי יוסי הגלילי, ועם זה רבי יוחנן מסכים. וזה הגענו לשורה האחרונה בשורות הצרות בעמוד א', עד כאן ביארנו את המחלוקת לגבי התראת ספק, שזה בעצם המקור למחלוקת, האם בלאו הניתק לעשה עוברים אם הוא לא קיים את העשה או רק אם הוא ביטל את העשה. עכשיו הסוגיה הבאה שלנו תהיה למצוא השלכות מעשיות לדעה של ביטלו. עכשיו נשים לב שהחלק הזה דווקא יותר נוח לפי הגרסה של רשי, אבל כיוון שהתחלנו עם רבנו חננאל אז נמשיך איתו. אומר רבי יוחנן, יש רק שני איסורים שהם לאו הניתק לעשה, שגם לפי דעתי וגם לפי ריש לקיש הוא יכול לקבל בהם מלכות. כלומר, לפי רבי יוחנן קל מאוד לקבל מלכות. כאמור, ברגע שהוא לא מקיים את העשה, הוא מקבל מלכות. אבל לפי ריש לקיש, הוא מקבל מלכות רק אם הוא ביטל את העשה בידיים, אומר רבי יוחנן, יש רק שני מקרים כאלו שבו הוא יכול לבטל את העשה בידיים, וממילא הוא יקבל בהם מלכות. מה שני המקרים? המקרה הראשון הוא ברור לו, המקרה השני יהיה קצת יותר קשה למצוא. המקרה הראשון זה ממצוות שילוח הקן, זה מופיע במשנה בדף הבא ובמשנה בחולין. כתוב בדברים כף ב' כי יקרא כאן ציפור לפניך וכולי, לא תיקח האם על הבנים, זה האיסור לב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. עכשיו לפי רבי יהודה במשנה שם אין לזה שום קשר לסוגיה שלנו, כי זה בכלל לא לב הניתק לעשה. כי המצוות עשה של שלח תשלח שייכת לפני שהוא עבר על האיסור לב, לכן את רבי יהודה שם במשנה נשים בצד. לעומת זאת, לפי רבנן יש פה לב הניתק לעשה. כלומר, לא תיקח האם על הבנים, אם עברת על האיסור לב ולקחת, אז יש לך מצוות עשה, שלח תשלח את האם. ואומר רבי יוחנן, זה דוגמה ללב הניתק לעשה שאפשר לבטל את העשה בידיים, אם במקום לשלח את האם, הוא ישחט אותה, בזה הוא ביטל בידיים את האפשרות לקיים את העשה, ואז הוא ילקה לא רק לפי רבי יוחנן, שזה ודאי, אלא גם לפי ריש לקיש. זה הדוגמה הראשונה, ועכשיו צריך למצוא מה הדוגמה השנייה שעליה דיבר רבי יוחנן, שזה כאמור יותר קשה למצוא, נביא שתי דוגמאות ונדחה אותן, ובסוף נקבל את הדוגמה השלישית. אז דוגמה אחת זה מהאיסור של גירוש אנוסתו, כלומר כמו שראינו אתמול, אדם שאונס נערה רווקה צריך לשאת אותה לאישה כל ימה ואסור לו לגרש אותה, אם הוא בכל זאת מגרש אותה הוא לא לוקה לפי מסקנת הסוגיה אתמול, כי זה לאו וניתק לעשה, כי יש לו מצוות עשה להחזיר אותה. אז מציעה הגמרא שאולי זה המקרה השני שבו יכול לבטל את האפשרות לקיים את העשה בידיים ואז גם לפי ריש לקיש הוא ילקה, אבל אומרת הגמרא שזה לא נכון, כי הרי איך הוא יכול לבטל את האפשרות להחזיר אותה? אם הוא יהרוג אותה, ממילא הוא לא ילקה כי הוא מתחייב מיתה, אז יש קימלי בדרה במיני. אם הוא יהיה בשבילה שליח קבלה של קידושים מאיש אחר, ובזה הוא בעצם עוזר לה בידיים להתחתן עם מישהו אחר, ואז הוא כבר לא יוכל להחזיר אותה אליו, זה גם לא דוגמה טובה, כי הרי היא זאת שקיבלה את הקידושים, הוא רק היה שליח שלה. ואם נאמר שהוא נדר שאסור לה ליהנות ממנו ולכן הוא לא יכול להחזיר אותה, ונאמר שהוא עשה את הנדר בצורה כזאת שזה נדר שאי אפשר להפר אותו, כלומר שהוא אמר להם את הנדר הזה אני נודר על דעתכם, בהתחלה הגמרא מבינה שבאמת זה נדר שאי אפשר להפר אותו, ואז באמת זה דוגמה טובה לביטול העשה בידיים והוא ילקה גם לפי ריש לקיש, אבל נקפוץ לרגע לרבע העליון של עמוד ב' שם הגמרא דוחה גם את זה ואומרת שאם זה לצורך מצווה, אז אפילו נדר שנדרו אותו על דעת רבים כן אפשר להפר אותו, ולכן כאן כיוון שזה לצורך מצווה, כי הרי יש לו מצוות עשה להחזיר אותה, ממילא את המצוות עשה הזאת להחזיר אותה הוא לא יכול לבטל בידיים, אפילו אם הוא ינדור, אז ממילא זאת לא דוגמה טובה למקרה שאנחנו מחפשים, שלאו ניתק לעשה שהוא יכול לבטל את העשה בידיים. אז בשורה הרביעית לפני סוף עמוד א', הגמרא מציעה הצעה נוספת, וזה גזל והשבת משכון. כלומר, בגזל יש איסור לאו לגזול, ואם הוא גזל יש מצוות עשה להשיב את הגזלה. וגם בהשבת משכון יש לאו ניתק לעשה, עליו זה לא תבוא לביתו לאבות אבותו, כלומר שאסור לו להיכנס לבית בשביל לקחת את המשכון. והגמרא בבבא מציע דורשת שגם עליו הזה זה לאו ניתק לעשה, כלומר שאם הוא כבר לקח את המשכון אז יש לו מצוות עשה, מה שכתוב כמה פסוקים אחרי זה, השב תשיב לו את האבות בבוא השמש. עכשיו נעיר בסוגריים שלפי הפשט, השב תשיב לו את האבות, הכוונה היא למי שלקח את המשכון ברשות מאדם עני שצריך את החפץ הזה בלילה, אז הוא צריך להחזיר לו את זה בלילה או להפך ביום. בכל אופן שם בבבא מציע כאמור דורשים שזה גם בא לומר שיש פה לאו ניתק לעשה. אז לענייננו מציעה הגמרא שבשני המקרים אלו של גזל ומשכון יש פה אפשרות לבטל את העשה בידיים. איך הוא יעשה את זה? למשל אם הוא ייקח את החפץ וישרוף אותו. אבל דוחה הגמרא, זאת לא דוגמה טובה, כי אם הוא יעשה את זה הוא יצטרך לשלם על זה. מה זה משנה שהוא צריך לשלם? יש שני הסברים בראשונים. לפי הסבר אחד, כיוון שהוא משלם אז ממילא הוא לא לוקה, זאת לא דוגמה טובה לריש לקיש שבו הוא לוקה עליו הניתק לעשה. לפי הסבר אחר, כיוון שהוא משלם אז בעצם הוא לא מבטל את העשה של השבת הגזלה או המשכון. כי הרי כשהוא משלם זה נחשב שהוא משיב, אז כיוון שהוא לא מבטל את העשה, אז ברור ששם הוא לא לוקה גם לפי ריש לקיש. אז בזה דחינו את הניסיון השני, ועכשיו בשורה השנייה בעמוד ב' נעבור לניסיון השלישי שאותו לא נדחה. אומרת הגמרא שגם בדין של פאה יש לאו הניתק לעשה. כתוב בויקרא כ"ג, וקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת צדך בקוצרך. זה האיסור לאו, ולפי דעה אחת בגמרא ביום הזה ניתק לעשה, כשאם הוא בכל זאת לא ישיר פאה, ממשיך הפסוק ואומר, לעני ולגר תעזוב אותם. כלומר, שאם הוא קצר הכל ולא ישיר פאה, אז יש לו מצוות עשה, בכל זאת לתת את זה לעניים. נעיר שלגבי זה יש מחלוקת ביום, הדעה אחת אומרת כמו שאמרנו עכשיו, דעה שנייה אומרת שזה לא לאו הניתק לעשה, אלא יש פשוט מצוות עשה, אלא ישיר פאה. בכל אופן, לפי ההבנה שזה כן לאו הניתק לעשה, אומרת הגמרא שזה לאו הניתק לעשה, שאפשר לבטל את העשה בידיים. איך הוא יבטל את זה בידיים? אומרת הגמרא שיש בזה מחלוקת בברייתא, ולפי שתי הדעות אפשר לבטל. לפי תנא קמא, ברגע שהוא הביא את התבואה לשלב שבו התחייבה בתרומות ומעשרות, אז הוא כבר לא יכול לתת פאה. לעומת זאת, לפי רבי ישמעאל, אפילו אחרי שהוא עשה מהחיטים לחם, הוא עדיין יכול לתת פאה. אבל גם לדעתו, אם הוא כבר אכל את הלחם הזה, אז הוא ודאי כבר לא יכול לתת פאה. אז זה דוגמה טובה למקרה שאפשר לבטל את העשה בידיים, ואז אפילו שזה לאו וניתק לעשה, גם לפי ריש לקיש הוא כן ילקה, כי הוא ביטל את העשה בידיים. ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', עכשיו אחרי שני דפים בהם דיברנו על לאו וניתק לעשה, הגענו לנושא הזה על ידי תמה שנכנס למקדש, אנחנו שוב חוזרים למשנה בתחילת הפרק ומבארים עוד לאווים שעליהם המשנה אמרה שיש מלכות. הקבוצה הקודמת של הלאווים שהמשנה הביאה זה איסורי אכילה שאיכשהו קשורים לעולם המקדש. עכשיו נתעסק עם קבוצת לאווים שהם גם איסורי אכילה ולהם שייכים בחולין, וגם את הקבוצה הזאת נפצל לשניים, קבוצה אחת זה איסורי אכילה שקשורים לקשרות בעלי חיים, וקבוצה שנייה, שאת זה כבר נראה מחר, זה איסורי אכילה שקשורים למתנות כהונה. אז כאמור, הקבוצה הראשונה זה ענייני כשרות, האוכל נבלות, טרפות, שקצים ורמסים, הוא עובר על איסור לאו, והוא חייב מלכות. הגמרא מתמקדת בשני הדברים האחרונים, שקצים ורמסים. שקצים זה כולל כמעט את כל היצורים החיים הטמאים. רמסים, לפי התוספות יום טוב, זה סוג של יצורים שהם מתאבים בתוך השפה או בתוך נבלות, למשל, רימה ותולעה. אז זה הדין במשנה, בגמרא רב יהודה מביא לזה יישום, הוא אומר גם התולעת שבתוך הכרוב לוקים עליה, ערוך לנר מסביר שאפילו שהיא לכאורה מתהווה בתוך הכרוב היא לא הגיעה מעולם החיצוני, בכל זאת היא אסורה ולוקים עליה, כי כשהיא מתהווה בתוך הכרוב, הכרוב עדיין מחובר באדמה. אז זה היה רב יהודה, ועכשיו הבאי מפרט כמה איסורי לאו אם אדם עובר על כל סוג של שרץ שהוא אוכל. אז נקדים שעל כל סוגי השרצים שאדם אוכל, הוא כבר עובר על שני איסורי לאו עם כלליים, אל תשקצו את נפשותיכם ולא תתאמו בהם. מעבר לשני הלאו עם אלו, יש איסורי לאו עם ספציפיים לכל סוג של שרץ. בשרץ המים, למשל דגים טמאים, יש שני לאו עם, בשרץ הארץ יש שלושה לאו עם, ובשרץ העוף יש לאו אחד. ממילא אומר הבעיה כך, אם אדם אוכל פוטיטה, שזה סוג של שרץ המים, אז הוא לוקה על ארבעה לאווים. שני לאווים זה הלאווים הכלליים, ועוד שני לאווים של שרץ המים. חמור יותר זה אם אדם אוכל נמלה, שזה שרץ הארץ, אז הוא לוקה על חמישה לאווים, שניים זה הכלליים ושלושה זה של שרץ הארץ. והכי חמור, אם הוא אוכל צירה, שזה שילוב גם של שרץ הארץ וגם שרץ העוף, אז יש לו שני לאווים כלליים, שלושה של שרץ הארץ, ועוד לאו אחד של שרץ העוף, סך הכל שישה לאווים. ודין אחרון לגבי אכילת שרצים, מה השיעור שצריך לאכול בשביל להתחייב? אז בדרך כלל בשביל להתחייב ביסורי אכילה צריך לאכול כזית, כנראה שלא צריך כזית אם זה בריאה, כלומר יצור שלם, למשל נמלה שלמה. מצד שני, יש כאן קולה, זה אנחנו אומרים לפי התוספות, אם הוא אוכל אוסף של נמלים מרוסקות, אפילו שביחד יש כזית, הוא לא לוקה על זה משום נמלה, אלא הוא רק ילקה על זה כמי שאוכל נבלה. תוספות מסביר בגלל שביסורי אכילה של שרצים, לא כתוב בכולם את הפועל אכילה, אלא את הפועל לא להתאמע בהם, וממילא מבין רבה שפה אי אפשר לצרף כמה חצאים, אלא צריך בריאה שלמה. וממילא אומר רבה כך, אם אדם לוקח אוסף של נמלים מרוסקות, שביחד מקצת פחות מכזית, ולערימה הזאת הוא מצרף נמלה שלמה שעכשיו כל העסק ביחד כזית, אז על הנמלה עצמה הוא חייב כשרץ הארץ, כמו שאמרנו מקודם, 5 לאווים, ועל כל הכזית ביחד הוא חייב לאו נוסף כאוכל נבלה. עכשיו רבה בר אבונה דיבר על מקרה שהוא לוקח 10 נמלים, רבה אומר אפילו 2 חצי נמלים ועוד נמלה אחת שלמה, ורב יוסף אומר אפילו נמלה אחת חצויה ועוד נמלה שלמה, והגמרה מסבירה שהם לא חולקים, פשוט דיברו על סוגי נמלים שונים בגדלים שונים. ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', מחר נמשיך עם שאר איסורי אכילה שחייבים עליהם מלקות, נחזור על מה שראינו היום.